על הנושא שאנחנו עסקנו בו, ואותה אגדה מפורסמת על רבי יוסי שהיה מהלך בדרך ונכנס לחורבה, אחת מחורבות ירושלים, והיה מתפלל, ואליהו הנביא המתין לו בחוץ. יצא רבי יוסי החוצה, אומר שלום עליך רבי, שלום עליך רבי ומורי, ואומר לו, למה התפללת בחורבה? אומר לו, הרי אסור להתפלל בחורבה. אז הוא אומר, אם הייתי מתפלל בדרך, הייתי חושש שמה יפריעו לי אנשים בדרך. אחרי, נכנסתי לחורבה. ואז הוא אומר לו, היית צריך להתפלל בדרך, ובדרך מתפללים תפילה קצרה, ונכנסים לחורבה. ובהזדמנות זאת שואל אליהו הנביא את רבי יוסי, מה שמעת בחורבה הזאת? אז הוא שמע בת קול שמנעמת כיונה, ואומרת, אוי להם, לבנים, שהחרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי, והגלתים לבין אומות העולם. זה מה שהוא שמע, ועל ההגדה הזאת, יש המשך להגדה, נראה אותה בהמשך, בכל זאת, על ההגדה הזאת, הרב קוק מאוד מרחיב, את הנושא הזה של הבת קול הזאת, ומה המשמעות שלה, כשהנושא המרכזי הוא חורבן בית המקדש. מה המשמעות של חורבן בית המקדש, לפי רבי יוסי, אבל לא רק לפי רבי יוסי, אלא גם לנו, כי רבי יוסי היה אדם, חורים, אדם חסיד, היה אדם גדול מאוד. אז בשביל רבי יוסי בוודאי חורבן בית המקדש זה דבר עצום מבחינת החיסרון הגדול שיש בחורבן בית המקדש. אבל גם לנו כבני אדם פשוטים, מה אומר לנו חורבן בית המקדש? מה המשמעות של חורבן בית המקדש? כי אנחנו נולדנו כבר חורבן היה, אנחנו לא הרגשנו אף פעם בחיסרון של חורבן בית המקדש. כי נראה לנו כדבר נורמטיבי, כדבר רגיל. על זה כאן מרחיב הרב, התחלנו ללמוד קצת. קודם כל אמרנו ש הצער, כל צער שקיים, הוא נובע מתוך חיסרון בטבע. וכל דבר טבעי הוא שואף להגיע אל השלמות, אל הדבר הטבעי שלו. אם הוא באיזושהי סיבה הוא לא בטבע, כמו אדם שהוא חולה, אז ודאי שיש לו צער גדול, אבל השאיפה היא לחזור למצב של הבריאות. אותו דבר לגבי עם ישראל. עם ישראל וחורבן ובית המקדש, זה צער גדול בעולם, אבל אנחנו מאמינים שהדבר הזה יתוקן. בסופו של דבר ייבנה בית המקדש השלישי, והדברים האלה יסתדרו. אבל עד אז עלינו ללמוד מה זה באמת החיסרון שבית המקדש נחרב, וההיכל נשרף, וגלינו לבין אומות העולם, מה המשמעות של הדבר הזה, מה זה אומר לנו. בעיצומו של הבירור הזה היינו בשיעורים הקודמים. בואו נראה את זה בתוכו. בדף 6 למטה, מצד ימין, כן? והנה החיסרון שבעולם מצד שפלותם של ישראל ניכר בכמה דרכים. כן, כשעם ישראל הוא בשפל, אז זה משפיע הדבר הזה בכמה דרכים בעולם. א', מצד רוממות אנשי המעלה שבישראל, שאין ארוך לקדושת מידותיהם ועומק חוכמתם, וכשישראל במעלה הם יכולים להיטיב הרבה לטובת שלמות העולם. אותם מהצדיקים, אותם אנשים מיוחדים. זאת אומרת, יש הבדל בין תלמיד חכם או אדם צדיק, צדיק יסוד עולם, כשבית המקדש עומד על תילו ובניינו, או כשבית המקדש חרב. מה ההבדל? אומר כאן הרב, כשבית המקדש עומד על תילו, הצדיק שהוא יסוד עולם, אותו אדם שהוא דבק באלוקים, השפעתו היא אדירה. אבל כשבית המקדש חרב, אז אותו אדם עם אותו פוטנציאל, עם אותם כוחות, השפעתו היא מזערית. כלומר, אם נאמר, אנחנו היינו היום וכשבית המקדש עומד בבניינו, בשלמותו, אם זה המציאות הייתה היום, אז השפע, האור, הטוב, שעם ישראל בכללותו, וירושלים, והצדיקים בתוך עם ישראל, היו משפיעים על העולם, היה כמו פרוג'קטור. גם מאיר לכל העולם. תחנת כוח אטומית, שמאירה לכל האור של, של טוב, של טוב, של ערכים, של צדק, של יושר. כל העולם כולו היה מואר. אבל אם בית המקדש חרב, ועם ישראל בגלות, אז אנחנו מבחינת נר. נשארנו נר. אנחנו עומדים עכשיו בסימן חנוכה, עוד מעט חודש כסלב, סימן חנוכה. אז חנוכה זה חג של גלות, צריך לומר. למה חנוכה זה חג של גלות? אז באמת, ראיתי פעם, קודם כל זה החג האחרון, מבחינה היסטורית, אחרי פורים אפילו, פורים היה בתחילת בית שני, וחנוכה היה באמצע בית שני, כן? אפשר להגיע לחג האחרון שחזל קבעו לנו, זה היה חנוכה. עכשיו, מה עניינו של חנוכה? לפרסם את הנס. איזה נס? הנרות הקטנים האלה, שהם דולקים אלפי שנים. אבל הנרות האלה הם נרות במקום בית המקדש. זכר לניסים שלנו בבית המקדש. ואפשר להגיד שהנרות האלה מאירים לנו בגלות, בגלות החשיכה, הנרות הזהירים האלה, הם מאירים לנו לעם ישראל, ולא רק לעם ישראל, פרסומי ניסה. צריך לשים אותם מחוץ לבית, על מנה לפרסם את הנס, לכל העולם, אבל מה? זה נרות זהירים. אנחנו רוצים פרוג'קטור, רוצים אור גדול על ציון, אור חדש ואור גדול על ציון תאיר. אבל זה תלוי בבניין בית המקדש ובחורבן בית המקדש. לכן, תלמידי חכמים שמעלתם היא גדולה מאוד והם יראים לכולם, שבית המקדש חרב, גם האור שלהם הוא אור קטן יותר, אור זעיר יותר. זה צער גדול בעולם. כלומר, אם הגאון מבין להיה כשבית המקדש היה קיים, הוא אור גדול. אבל כשבית המקדש חרב, למרות שזה אור גדול, אבל אין שום קנה מידה לה. אומרים לגבי ארץ ישראל, שכתוב, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. דהיינו, חוכמת הקודש, האוויר כזה, האווירה, הסגולה של ארץ ישראל, שיש לה סגולה רוחנית, לא רק שהארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש, מבחינה זאת שהיא שופעת כל טוב, אלא גם מבחינה רוחנית. אז באמת חכמים אומרים שהתורה שנלמדת בארץ ישראל, היא הרבה הרבה יותר מהתורה שנלמדת בגלות. נדמה לי שהזכרתי את התשובה של החתם סופר, שהוא כתב פעם תשובה בהלכה, הוא שלח את זה לארץ ישראל, הוא כותב להם במכתב, בתשובה, הוא אומר, כשאתם תקראו את התשובה שלי, אז השפע, האור, שיתגלה מתוך התשובה הזאת, הוא הרבה יותר גדול מאשר כתבתי אותה, התשובה הזאת. זה סגולת ארץ ישראל, ודאי סגולת ירושלים, ודאי ודאי סגולת בית המקדש, האור האלוקי, השפע האלוקי, הטוב האלוקי, הרבה הרבה יותר מהר כשהכל בבניינו, מאשר בחורבנו חס ושלום. אז זה אומר, זה החיסרון האחד. מצד רוממות אנשי המעלה שבישראל, שאין ארוך לקדושת מידותיהם ועומק חוכמתם, וכשישראל במעלה הם יכולים להיטיב הרבה לטובה שלמות העולם. כעניין שאמר גבריאל על דניאל, אם יהיו כל חכמי אומות העולם בכף מאזניים, ודניאל איש חמודות בכף שנייה, לא נמצא מכריע את כולם, הוא שקול כנגד כל חכמי אומות העולם. דרך אגב, אני מוכרח לומר, גם היום כשאנחנו בגלות, היום כבר לא כל כך בגלות, אבל התרומה של המוח היהודי למין האנושי, למרות שחורבן, למרות הגלות, התרומה שלנו כעם יהודי לתרבות האנושית, וכמעט בכל שטחי החיים, אין לה אך ורע, בלי שום פרופורציה לכמות היהודים בעולם, אנחנו כאומה, אנחנו האומה בעלת השפעה גדולה מאוד. אין כמעט שטח במדע שבטופ, לא עומדים שם יהודים שהם הם, הם, הם האנשים שמקדמים את המדע, אם זה במדעים תיאורטיים, כמו איינשטיין ואחרים, או פסיכולוגים, כמו פרויד, שהיה, לא היה אדם דתי, אבל הוא קידם מאוד את הפסיכולוגיה, כמו בכלכלה, כמו ברפואה, כמעט כל דבר, אתה מוצא שם את המוח היהודי. עכשיו תארו לעצמכם, כשבית המקדש היה עומד, מה אותם מוחות היו יכולים להפיק? הרבה הרבה יותר ממה שהם הפיקו. על ככה שהמוח היהודי, למרות שהוא בגלות, גם כן הוא משפיע ומיטיב להמין האנושי, כל אחד בשטח שלו. אומרים שמספר מקבלי פרס הנובל, למרות שהיום יש סימן שאלה פרס הנובל, אבל אומרים מספר יהודים מקבלי פרס הנובל, אין לו שום פרופורציה למספר היהודים בעולם. מספר היהודים בעולם כמה זה? 13 מיליון. כמה יהודים קיבלו מתוך זה את פרס הנובל? על עשרות אחוזים קיבלו את פרס הנובל. כמה מספר הסינים בעולם? כמה סינים קיבלו פרס נובל, מי יודע? אני לא יודע, לא ספרתי.
אני זוכר בכל המדליות,
אבל... אני במדליות. אז התרומה של עם ישראל, גם כשאנחנו בגלות, התרומה של עם ישראל היא תרומה גדולה מאוד. קל וחומר, אם אנחנו שווים לארץ ישראל, קל וחומר יבנה בית המקדש במהרה בימינו. השפע והאור וההשפעה תהיה לילה ולילה. כשאנשי מעלה קדושי עליון כאלה נתונים בשפל, וכל שלמותם אינו נשמע בעולם, אותם צדיקי עולם, ראה רבי אל הבריות כולם, ונגד חוק השלמות שיסד השם יתברך בבריותם. אז זה חיסרון אחד. חיסרון אחד זה שאותם אנשי מעלה, שהם בעצם המוח והציר המרכזי, בעלי השפעה יותר גדולה, שבית המקדש חרב, השפעתם הולכת ומצטמצמת, הולכת ומתקטנת. חיסרון השני, מצד עבודת הקורבנות, שמזה נמשך שלמות גדולה בעולם ושפע רב, ורצונו יתברך להיטיב לבריאותם, וכל זה זמן שחסר הדבר המשלים, אין ההנהגה בשלמותה. דיברנו על זה כמדומני בשיעור הקודם, מה זה הקורבנות האלה? הקורבנות, על פניו, זה נראה כדבר זר מאוד. שוחטים פרה, פר, שוחטים כבשה, מביאים קורבנות לבית המקדש. זה נראה דבר משונה, דבר זר, אפילו נראה כמו עבודה זרה, על פניו כמביאים קורבנות. למה? כי אנחנו לא רואים את האפקט של העניין של הקורבנות. מה הקורבנות עושים? אילו היינו רואים מה הקורבנות עושים בעולם, אז היינו אומרים, רגע, איך אפשר בלי קורבנות? מה זה קורבנות? קורבן זה מלשון להתקרב, להתקרב לקדוש ברוך. מתי מביאים קורבן? בדרך כלל יש כל מיני סוגים של קורבנות. אחד מסוגי הקורבנות זה לחטא, חטאת. חטאת זה לנקות, להתנקות. זאת אומרת, האומה, הפרט, הכלל, המלך אפילו, הנשיא, מה שנקרא. תמיד יש דברים שמצטברים, דברים שהם אינם נאמר ראויים. עכשיו צריך להתנקות מכל הדבר, להתאר מכל הדבר. הקורבנות, על ידי קורבן החטאת, לדוגמה, אנחנו משלימים, אנחנו מתנקים ומשתלמים ומתקדשים על ידי זה עם ישראל, ולא רק עם ישראל, כל העולם כולו, על ידי הקורבנות, הוא מתחדש, הוא מתאהר, הוא מתקדש. אז הדבר הזה חסר לנו. אז כשאין בית מקדש, אין לנו קורבנות. במילא, כל אותם דברים שהקורבנות צריכים לעשות, לתאר את עם ישראל, לתאר את הלבבות, לרומם את, 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 את העם, לרומם את הכלל, לרומם את הפרט, ולרומם את האנושות כולה, זה בקורבנות של חג הסוכות, שמביאים את הקורבנות של אומות העולם, הדבר הזה חסר לנו. זה חיסרון גדול מאוד, שאין קורבנות. אז זה חיסרון שני בעניין של בית המקדש. חיסרון השלישי, גם עבודת השם יתברך וידיעתו, שהם דברים שנעשים אפילו חוץ למקדש, כמו היום, לומדים תורה. יש מדרגות בלימוד התורה, ואינם תלויים בו, לא תלוי בבית המקדש, אתה יכול ללמוד תורה בכל מקום. מכל מקום חוק נתן השם יתברך, שעל ידי קדושת המקדש, כל העבודות פועלות את פעולת שלמותם באופן יותר נכבד, באין ארוך מה שאין כן כשבית המקדש חרב. על כן נקרא בית המקדש בית תפילה, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, שאפילו התפילה שהיא נוהגת בכל מקום מתקבלת יותר במקום המקדש וידי קדושתו. המקום המקדש זה בפרשת השבוע כשער השמיים, כן, זה המקום שבו התפילות מתקבלות יותר, כמו שאמרנו בשבוע הקודם, הקליטה יותר טובה זה מקום בית המקדש, כן, שכל אחד ואחד ושכולנו מקום בית המקדש יותר בעל קליטה של התפילות ואת לימוד התורה וקיום המצוות. כשבית המקדש עומד על תילו, אז האפקט גם של התפילה, גם של המצוות, גם של לימוד התורה, הוא הרבה יותר גדול מה שאין כן שהוא לא עומד על תילו. אבל עוד דבר גדול יש בחסד עליון יתברך שמו, שהרי באמת בית המקדש שלמטה מכוון נגד בית המקדש שלמעלה. מה שכתבו לעולם זאת על ישראל במסכת מנחות. וכדברי חז"ל, כן, שאומרים שכשאנחנו עוסקים בלימוד של הקורבנות כאן למטה, כאילו אנחנו מקריבים קורבנות למעלה בבית המקדש למעלה. אם כן צריך לומר שלעולם פועלות כל העבודות את חוק שלמותן כאילו בית המקדש בנוי, למרות שהוא לא בנוי. אז מה קורה אם נניח אדם לומד הלכות או לומד את נושא הקורבנות היום, או אומר קורבנות או פיתום הקטורת, כל הדברים שאנחנו אומרים בתפילה, מה קורה עם האמירות האלה למרות שבית המקדש לא קיים? זה לא הולך לאיבוד, זה נקלט בחומרים, במחשב השמימי הזה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו פועלים בעולם הזה, כשבית המקדש לא קיים, כשאנחנו עוסקים בענייני בית המקדש, כל הדברים האלה לא יוצאים מן הכוח אל הפועל כאן בעולם הזה, אבל הם נשארים בבית המקדש השמימי, נשארים שם לזכותנו, וכשיבנה בית המקדש במהרה בימינו, כל מה שעסקנו בענייני בית המקדש בעולם הזה, רק מבחינת לימוד הדבר הזה, זה יתגלה בפועל. זה חסד גדול. אומרים שהחפץ חיים היה כהן, והיה לו כולל מיוחד, שדרך אגב, גם הרב קוק בעצמו למה שם היה כהן, כולל של כהנים. לומדים הלכות בית המקדש וכל מה שקשור ל... וגם היום דרך אגב, יש כוללים מיוחדים שלומדים את כל אותם הלכות שנוגעים לעניין של הקורבנות. וכל הדברים האלה לא הולכים לאיבוד. כל זה אמנם לא מתגלה בארץ, אבל נשאר בשמיים. למה המשל דומה? למחשב. אתה מקליד את כל מה שאתה מקליד, נכנס הכל לתוך התוכנה, איך זה נקרא? הדבר, הצ'וקים האלה ששומרים את הכל, ולעתיד לבוא, כל מה שאתה מקליד, יצא בעזרת השם ויצא בגדול. זאת אומרת, זה חסד גדול. בוא נראה. אם כן צריך לומר שלעולם פועלות כל העבודות את חוק שלמותן, כאילו בית המקדש בנוי. אלא כיוון שבעולם הזה הוא חרב, בית המקדש, אי אפשר שיושפעו הטובות, המשכות, מזה השלמות לעולם הזה. כי בית המקדש חרב בעולם הזה. ונשארות כל הדברים האלה רק למעלה, באותו בית מקדש מימי. וכשיבוא זמן תשועת ישראל, דהיינו, כשעם ישראל יזכה ויהיה קיבוץ גלויות שלם, ובית המקדש ייבנה במהרה בימינו, וישתכלל לעולם בבית המקדש, ויהיה ראוי לקבל שלמות עליון, אז יופיע השם יתברך באדר גאון כל השלמות, הנעשה מכוח כל המצוות והעבודות כולן. זאת אומרת, היום שאנחנו מקיימים מצוות, לומדים תורה, לומדים הלכות בית המקדש, כל מה שאנחנו עושים, כל הדברים האלה מוקלדים לאן? לשמיים. לא הולך לאיבוד. וכשיגיע הזמן שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, כל הדברים האלה התגלו בגדול. נדמה לי שבשיעור הקודם דיברנו על זה, שאנחנו רוכבים על הדורות שהיו לפנינו. זה שאנחנו היום זוכים לחיות כאן בארץ ישראל, לחיות בירושלים, ולראות את כל הדברים המופלאים האלה כאן, זה לא רק בגלל עצמנו, זה בגלל כל הדורות שהיו לפנינו, שהם בציפורניים שמרו על מה ששמרו, על המסורת היהודית, על התורה, על המצוות, כל הדבר, אין חומר הולך לאיבוד, ואין מצווה הולכת לאיבוד, ואין דמעה הולכת לאיבוד, וודאי וודאי הסבל שעם ישראל עבר לאורך כל הדורות, ושמר על נאמנותו למסורת ישראל, לתורת ישראל, לקדוש ברוך הוא, כל הדברים האלה מסתברים, 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 באוצר השמימי הזה, במחסן השמימי הזה, נאמר, ואנחנו היום מתחילים ליהנות ממנו. והדורות שיבואו אחרינו ייהנו עוד יותר מאותו שפע מצטבר לאורך כל הדורות מה שעברנו. לכן, היום, גם כשאנחנו לומדים דברים, וגם כשאנחנו מקיימים מצוות, וגם גם ברמה הנמוכה הזאת, כשבית המקדש עומד בחורבנו, שזה לא הרמה האידיאלית, נאמר, האפקט האידיאלי. כל הדברים האלה, אומר הרב, לא ילכו לאיבוד. וכשהגיע הזמן, כל הדברים הטובים האלה ילכו ויתגלו בגדול, לעיני עם ישראל, לעיני כל האנושות, הכל יתגלה. זה נקרא התנת מצברים. 2000 שנה אנחנו מתאימים את המצבר, אבל צריך גם להפעיל את המצבר. מתי יופעל המצבר? שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. ויהיה אור גדול ושפע גדול לנו לכל העולם כולו. לכן לא צריך לזלזל בשום דבר. גם בדברים שנראים לנו לכאורה דברים קטנים, לא צריך לזלזל. אין לך השקעה יותר טובה מזו. כל מה שאתה משקיע היום, כל מעשה טוב, כל מחשבה טובה, כל דיבור טוב, כל מצווה, כל לימוד תורה, כל הדברים האלה מצטברים, מצטברים, מצטברים במצבר השמימי הזה, ובסוף מישהו ילחץ על הכפתור וכל השפע הזה יתגלה. מי זה? מישהו זה דור, יגיעו אותם דורות, דור דעה, ומלא רזעה את הים, כמים לים מחסים, כן? כל העולם כולו יתמלא בשפע אלוקי. כל זה בזכות כל המעשים האלה שאנחנו עשינו למרות החורבן, למרות שזה לא היה עוצמתי. וכשיבוא זמן תשועת ישראל וישתכלל העולם בבית המקדש ויהיה ראוי לקבל שלמות עליון, אז יופיע השם יתברך באדר גאון כל השלמות הנעשה מכוח כל המצוות והעבודות כולן בערך שהן פועלות אם היה בית המקדש על מכונו. זאת אומרת, נכון שקיימנו את המצוות ולמדנו את התורה וכל הדברים המעשים הטובים האלה, כשבית המקדש היה חרב זה לא היה עוצמתי, זה היה בצורה מזערית נאמר, אבל לעתיד לבוא העוצמה, השפע, האור שיתגלה לעתיד לבוא, כאילו הדבר הזה היה באותו זמן שהוא היה חרב, זה לא הלך לאיבוד. זה נגנז בשמיים והתגלה לעתיד לבוא בגדול. והנה, אף על פי שבדברים העליונים השלמות מתווספת, מכל מקום אין זה גמר התכלית. כי אם שיושפעו כל אלה למטה. נכון, למעלה בשמיים בית המקדש השמימי, שהוא לא חרב, הכל מצטבר, 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 מצטבר. אבל זה שכל הדברים הטובים מצטברים בשמיים, זה לא העיקר. העיקר שהדברים הטובים, השלמים, שאנחנו עושים, ירדו לארץ. יתגלו כאן בחיים, אלינו. מכל מקום אין זה גמר התכלית. כי אם שיושפעו כל אלה למטה, למקום הגורמים זו השלמות, דיינו אלינו. ונמצא שגם מצד הדברים העליונים עצמם, המיוחסים מצד מעלתם, לא יתעלה ביותר. גם כן, אין זה התכלית העיקרית. התכלית העיקרית זה אור חדש על ציון תאיר. זה שהאורות נגנזים שם למעלה, זה רק תחנת ביניים, נאמר. אבל כל התכלית היא לגלות את האורות האלה. שהאורות האלה יופיעו כאן בעולמנו, בחיינו. אבל מצד מצבן של ישראל היה דבר רע ומר מאוד. כרגע, למה? כי האור הזה לא מופיע. שכל אלה הגדולות מוכנות להם, והם נתונים בחרפה ושפלות בעוונותינו הרבים, דהיינו אנחנו כאן כרגע נמצאים בחשיכה. הלימוד הזה הוא לימוד חשוב מאוד. כמו שאומרים בחקלאות, אדם זורע. הוא זורע, מה הוא לוקח? מה הוא עושה? מה זה זריעה? אתה לוקח את הזרעים, אתה מכניס אותם בתוך האדמה, אתה קובר אותם. ועד שזה צומח, ועד שזה גדל, ועד ש... אבל כל חקלאי מבין שכל מה שהוא פועל, זה לא הולך לאיבוד. בסופו של דבר, מאותם זרעים יצאו שיבולים, ויצאו פירות, והכל... אותו דבר גם אנחנו מבחינה היסטורית. הזורעים בדמעה, ורינה יקצור. כל אותה תקופה שהיינו מבחינת זורעים, דהיינו ששום דבר לא נראה, הכל היה מתחת לאדמה, הכל התרקם מתחת לאדמה, ברינה יקצור. והגיעו הדורות, וכמו שאמרתי, גם הדור שלנו הוא דור של התחלת הפריחה של עם ישראל. עוד לא הגענו לטופ, לא הגענו למה שאנחנו צריכים להגיע. רק בהתחלה, אם ניקח את זה כגפן, אז ידוע שהגפן בחורף היא בשלכת. היא נראית כמו מתה. ככה גם עם ישראל, בגלות אנחנו נראים כמו איזה דבר מת, דבר שהוא לא חי. התחיין העצמות היבישות. אבל באביב מתחיל כבר, העלים מתחילים להתגלות, ובקיץ ואוכלים ענבים מתוקים, הכל בסדר. ככה גם ההיסטוריה. תקופת הירידה היא קשה, אבל התקופה הזאת היא לא תכלית, היא רק הכנה לקראת הפריחה הגדולה שתהיה במהרה בימינו אמן. אז זה הדבר. עכשיו, אומר כאן הרב בהמשך, עד לכאן מלי עברנו. כל אלה העניינים נתבררו לרבי יוסי במראה הזה של, שהוא התפלל בחורבה ושמע את הבת קול שמנעמת כיונה. והוא כשעמד להתפלל, שמע את הבת קול הזה, אוי להם לבנים שהחרבתי את ביתי וכו'. וכחוק שלמות קדושתו עלה למעלה הגדולה ראויה לו כפי ערך חסידים הראשונים בתפילתם, שמע בת קול והשיג על ידי זה כמה גדול חיסרון השלמות בהנהגה על ידי הגלות. רבי יוסי במדרגתו, בחסידותו, בדבקותו, הוא גם הכיר את בחסרונו. חסרונו של עם ישראל, חסרונו שלו, כשהוא נכנס לאחת מחורבות ירושלים. שזו השלמות שהשיג אינה בערך מה שראוי לו על ידי קדושת המקדש שהוא בנוי בקדושת ישראל שהם במקומם. כלומר, רבי יוסי הכיר בחסרונו ונכנס לחורבה והכיר כמה חסר הוא עצמו. רבי יוסי, אילו היה כשבית המקדש עומד על תילו, ומה מצבו העכשווי כשבית המקדש בחורבנו. הוא חש בזה, הוא חי את זה, הוא נשם את זה. אבל זה לא מספיק. אומר כאן הרב, גם אי אפשר לפעול בשלמותו בעולם לרבי יוסי. ואמר לו אליהו הנביא, לרבי יוסי, שלא בשעה זו בלבד, אומרת כך, אל תחשוב שהזמן הזה שאתה היית בחורבה, שהרגשת את החיסרון הגדול הזה של חורבן בית המקדש על עצמך, שיש לך פוטנציאל כזה גדול, ויכולת כזאת גדולה, וזה לא בא לידי ביטוי, בגלל חורבן בית המקדש. פירוש, אין העדר השלמות מורגש רק על ידי אנשי מעלה כמוך, ורקחה בשעת הרומות הזאת. אל תחשוב ככה. אלא זה נוגע לכל עם ישראל, לא רק לך, כאדם, בעל מעלה שאתה מכיר בחיסרון. כי אם בכל יום, שלוש פעמים שהוא כזמני התפילה, שהם נתקנו כנגד הקורבנות, ניכר מאוד היעדר השלמות שבא לעולם על ידי חסרון הקורבנות ועבודות ממש. זאת אומרת, כל יום שאנחנו נכנסים לבית הכנסת להתפלל שלוש פעמים ביום, אז מצד אחד זה רגע חשוב מאוד, אבל זה גם רגע של צער גדול מאוד, שבית המקדש לא עומד על תילו. כל עם ישראל, זה לא רק לאנשי מעלה החיסרון, גם לנו. ולא עוד אלא, למה דווקא חיסרון הקורבנות שהם תלויים בעצם בבית המקדש ניכר כשאנחנו נכנסים לבית הכנסת, רק אין לנו בית מקדש ולא יכולים להקריב קורבנות. אפילו בכל שעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות, לבתי מדרשות, ואומרים, יש מרבה מבורך, בקדיש, אנחנו אומרים, שעבודות וכילוסים כאלה אינם תלויים בבית המקדש, אלא אתה יכול להגיד קדיש בכל מקום של 10 יהודים. מכל מקום, מחמת חסרון השלמות של בית המקדש, אינם פועלים כלל את פעולתם. האמירה הזאת לא פועלת את פעולתה, כעניין שראוי לפעול על ידי קדושת המקדש. זאת אומרת, האמירות של התפילות, כולל הקדיש, שהקדיש זה אמירה נפלאה, מתי אומרים קדיש? איש מרבה מבורך לעולם, לא מאוד מה זה, אומרים זה בארמית, אבל הפירוש הוא פשוט. אומרים, התגדל והתקדש שמי רבה. מה זה התגדל והתקדש שמי רבה? מישהו אמר כאן קדיש פעם? אתה אמרת קדיש? חשבת על זה? מה זה התגדל והתקדש שמי רבה? ומה זה השמי רבה הזה? אז ראיתי פירוש של הדבר, זאת אומרת, התגדל והתקדש שמי רבה, זה מפסוק ביחזקאל שכתוב, התגדלתי והתקדשתי, מתי? אחרי מלחמת גוג ומגוג. מלחמת גוג ומגוג זה מלחמה שאומות העולם באים נגדנו לכבוש את ירושלים. שהתוצאה של אותה מלחמה תהיה שאנחנו ננצח את כל אומות העולם. ואז הנביא יחזקאל אומר, מתי התגדל והתקדש מי רבה? שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא התגדל והתקדש בכל העולם. אחרי שעם ישראל ינצח את מי שבא לכבוש את ירושלים, אז התגדל והתקדש מי רבה. יהודי שאומר קדיש כל יום, הוא מבטא בעצם, הוא לא יודע, הוא לא מבין בדיוק מה הוא אומר, אבל להתגדל והתקדש שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא על ידי עם ישראל. הוא אומר את זה בשעת האבילות או בשעת התפילה, והוא מכריז כל 7 פעמים לפחות בקדיש בבוקר, שהוא אומר, התגדל והתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בניצחונם של ישראל, כי ישראל ינצח. אחר כך אומר, ישמר רבה מבורך לעולם לעולמי עולמיה. שמו הגדול שלה, יש מדרגות בשמו של הקדוש ברוך הוא. אז יש השם הגדול של הקדוש ברוך הוא. התגדל בכל העולמות כולם. התגלה שם השם בכל העולמות כולם. אור השם התגלה בכל העולמות כולם. הוא אומר, כשבית המקדש עומד על תילו, אז האמירה הזאת היא באמת... היא באמת מתגלה אור השם בכל העולמות. אבל כשבית המקדש הוא חרב, ואנחנו אומרים, התגדל והתקדש מרבה, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר, אוי להם, לבנים, שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי, והגליתי מבין אומות העולם, ואוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. מצד אחד אנחנו אומרים, התגדל והתקדש מרבה, אבל בו זמנית, בגלל שבית המקדש חרב, יש צער גדול בעולם שאתה אומר דבר, והדבר הזה הוא לעתיד לבוא, הוא לא רק במצב העכשווי. על זה מרחיב כאן הרב את הדיבור. מכל מקום, מחמת חסרון השלמות של בית המקדש, אינם פועלים כלל את פעולתם, כי עניין שראוי לפעול על ידי קדושת המקדש. אבל כל זה הוא רק שאינו נשפע למטה בהנהגת העולם הזה. לכן כל קדיש שאנחנו אומרים לא הולך לאיבוד, הוא נשאר למעלה כמו שלמדנו מקודם, מפני שירדה הנהגת העולם הזה עד שאינה ראויה לקדושה עליונה ושלמות גדולה כזו בגלל חורבן בית המקדש. אבל בהנהגה נעלמת השלמות מתרבה. זאת אומרת, כל קדיש שאנחנו אומרים זה מצטבר לנו במחסן, באוצר השממי הזה בשמיים, לא הולך לאיבוד, למרות שבעולם הזה זה לא ניכר בכלל. זאת אומרת, גדל והתקדש מי רבה, והדברים האלה לא ניכרים לעין. הוא אומר, אבל זה לא הולך לאיבוד, זה נשאר למעלה. וזה סוד שהקדוש ברוך הוא מנענע בראשו כביכול, כמו שאומרת הגמרא. למה ראשו דווקא? שההנהגה הנראית לנו הוא הגוף, אנחנו רואים את הגוף. הראש זה דבר שהוא למעלה, נסתר. האדם משול מבחינת המבנה, או לעץ. העץ של, השורש של העץ, הוא הגזע שלו, השורש שלו. אבל השורש של האש, איפה הוא נמצא? באדמה. אתה לא רואה אותה את השורים. אתה רואה רק את הענפים, אתה רואה רק את, את ההתגלות שלו. אבל השורש עצמו נמצא באדמה, לא רואים אותו, נסתר. אותו דבר הפוך. כביכול, ההנהגה היא הפוכה. הראש של הקדוש ברוך הוא זה השורש. המחשבה, הדברים הפנימיים, הדברים העמוקים. וזה נמצא בשמיים, וזה נסתר. מה שאנחנו כן רואים, זה כאילו את ה... כמו האדם, האדם ראשו בשמיים, לכיוון השמיים, והידיים והרגליים והגוף כלפי חוץ. גם כאן הוא אומר, הקדוש ברוך הוא כביכול מנענע את ראשו בשמיים, בניסתר. הוא מנענע, אוי, 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 אוי. אם אומרים, איש מרבה מבורה, לא אלן מלמיה. הוא אומר, שם בשמיים, אנחנו לא רואים את זה. אבל ככה הוא אומר, שם הוא אומר את זה. מתי, מתי? אני יכול כבר להתגלות באמת כאן בעולם הזה. זה מה שאומר הרב. אבל בהנהגה נעלמת השלמות מתרבה. וזה סוד שהקדוש ברוך הוא מנענע בראשו כביכול. שההנהגה נראית לנו, הוא הגוף. והעליונה ממנה הנסתרת היא הראש, מקום המחשבה. סוף מעשה במחשבה תחילה. אנחנו רואים את המעשה, אנחנו רואים את התוצר, אבל המחשבה עצמה היא נסתרת מעינינו. שהוא גנוז וסתום מאיתנו. ואומר אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך. איזה ביתו? מה זה ביתו?
בית המקדש.
אז באמת, המלך מאושר. שבחסדו יתברך הוא מעלה העבודות כאילו היו נעשות בבית המקדש. אלא שאי אפשר שירדו למטה כרגע בגלל החורבן. ונשארו כל אלה למעלה עד זמן הישועה שהקדוש ברוך הוא עתיד לאמור. פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי שראשי נמלטה על קבוצותיי רסיסי לילה. כן, פסוק משיר השירים. רסיסי השלמות הבאה למעלה ונשארו שם מכוח הגלות שאי אפשר לרדת למטה כל מה שאנחנו בגלות ואמר נגד השלמות העליונה שאם כל זה אין זה גמר תכליתה השלמות העליונה זה חיבור שמיים וארץ זה לא להיות רק בשמיים לא רק במחשבה לא רק בעולמות עליונים אלא להוריד את כל הטוב הזה, את כל השפע הזה, את כל האור הזה, לחבר אותו, להוריד אותו לארץ. כיוון שאין הבנים נהנים עדיין ממנו, מה לו לאב שיגלה את בניו, כמו שהגמרא אומרת. ואוי להם לבנים שגלו מהשולחן אביהם. אך כנגד הבנים עצמם שהם נתונים בצרה גדולה, ובאוצרם צפונות טובות רמות וגדולות כאלה, אוי להם לבנים שגלו מהשולחן אביהם, שהוא מלא כל טוב. וכיוון שכל זה הוא נגד חוק ההנהגה, אם כן ודאי יעבור החולי, ואיסור הצער, והשולחן המוכן לבנים, הם ינחלו ויתנגו מטובו במהרה בימינו אמן. בן הרב כאן מסביר לנו את החיסרון הגדול, כשבאמת בית המקדש אינו עומד בבניינו, בשלמותו. אבל אנחנו עם של מאמינים, בני מאמינים. ובעזרת השם יבנה בית המקדש, וכל הטוב הזה יתגלה גם בארץ. יש כאן שאלה. האם החיסרון היום, היום יומי של בית המקדש בחיינו, אינו נחשב שאנו כעם בעצם קורבן לחסרונו. כן, אבל השאלה למה באמת, השאלה למה בית המקדש נחרב? הרי בית המקדש ועם ישראל זה לא שני דברים נפרדים. כתוב ברוב עוונותינו גלינו מארצנו. זאת אומרת, בית המקדש הראשון בגלל שנאת, בגלל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. ובית המקדש השני, בגלל שנאת חינם. זאת אומרת, בית המקדש נחרב, לא במקרה ולא סתם, בוודאי שההשפעה היא השפעה עלינו, אבל אנחנו הגורם המרכזי לחורבן בית המקדש. דיברנו על זה באחד השיעורים הקודמים. גם בשני בתי המקדש, בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, אומר הרב קוק במקום אחר באורות, הם נחרבו בגלל שהייתה לנו נטייה יותר מדי חומרנית. כי העניין החומרני, כשהוא הפיין את בית ראשון ובית שני בעם ישראל שהיינו בארץ ישראל, הוא הביא את כל הכלכולים האלה שהם בעצם סימפטומים לשקיעה בחומרניות, כל הדברים האלה. אז לכן בית המקדש חרב. בית המקדש צריך להיות אפקטיבי. אומר הנביא, ידיכם דמים מלאו, מי ביקש מכם מוס חצריי? אתם באים להביא קורבנות. מצד שני, בו זמנית, אתם לא מתנהגים כראוי. אז אין טעם לעניין שבית המקדש צריך להתגלות שם דבר של תיקון. אבל אם אתם בעצמכם משתמשים, הופכים את בית המקדש, מצד אחד מביאים קורבנות, מצד שני, בו זמנית, אתם עושים עבירות. אז אין טעם לבית המקדש. אם בית המקדש צריך להיות מקור של אחווה ואחדות כל עם ישראל, אבל בו זמני אתם שונאים אחד לשני, אז אין טעם לבנות בית המקדש. בית המקדש ומצבו המוסרי והרוחני של עם ישראל, הבאתריה, זה אחד תלוי בשני. הם שואלים לגמרי בית המקדש השלישי, מתי הוא ייבנה? אז מתי, היום למשל, מתי הוא ייבנה? מתי אתה חושב שהוא ייבנה? אומרים חז"ל, בגלל שנאת חינם גלינו מארצנו ונחרב בית מקדשנו, ובגלל אהבת חינם נחזור לארצנו ונבנה את בית מקדשנו. זאת אומרת, לא יכול להיות שיבנה בית המקדש, המצב המוסרי והרוחני והאמוני וכל הדברים האלה בקלקול. אז בשביל מה יש בית מקדש? מה, רק בשביל לקחת פיקצ'ר? הולילנד, יש היום בית, איך אומרים לזה? בניין שמצלמים אותו. העיקר בבית המקדש זה לא הבית היפה. העיקר בבית המקדש זה האפקט, התוצאה. מה בית המקדש עושה? שהוא מאיר את הנשמות, הוא מאחד את האומה, הוא משפיע על האנושות. אבל בשביל זה אנחנו צריכים להיות ראויים לדבר הזה. לכן צריך להגביר את אהבת החינם בעם ישראל. קודם כל קיבוץ גלויות. ואחרי קיבוץ גלויות התחזק מבפנים, באהבת השם, אהבת הבריות, כל הדברים האלה. ומתוך כך ייבנה בית המקדש. אחרת, אוי ואבוי, מה עשינו? לא תיקנו שום דבר. לכן, נכון שבית המקדש, חורבן בית המקדש משפיע עלינו. אבל חורבן בית המקדש זה אתגר בשבילנו, לבנות את בית המקדש. ועכשיו אני רוצה פשוט לעבור מהדבר הכללי לדבר הפרטי. בעל נפש החיים, רבי חיים מוולוז'ין, כשהוא מדבר על האדם באשר הוא אדם, הוא אומר שכל אדם הוא בית מקדש. והלב של בן האדם הוא קודש הקודשים. וכל אחד יכול לבנות את עצמו, אבל חס ושלום גם להרוס את עצמו. אם אתה מתאר את ליבך, את, עדיין את המחשבות שלך ואת המעשים שלך מתקן כל הדברים האלה, אתה בונה את עצמך כבית מקדש. אתם קרואים מקדש, חזל הנביא אומר, אתם קרואים מקדש. כל אחד מאיתנו הוא מקדש. וכל אחד מאיתנו יכול חצי שלום גם... הוא אומר, אדם שכועס למשל, לא יודע אם יצא לכם פעם לקרוס. מישהו יצא לו כאן פעם לקרוס? הוא שורף את קודש הקודשים. נשרף לו קודש הקודשים. הוא אומר, בנפש החיים. ויש לו חס ושלום, מחשבות של תאווה, דברים כאלה. כאילו, בקודש הקודשים, כלב זה קודש הקודשים, וכל אדם ואדם. לכן, הבניין והחורבן תלוי במי? תלוי בנו. גם הבניין והחורבן הלאומי, נאמר של בית המקדש, וגם הבניין והחורבן חס ושלום של כל אחד מאיתנו, בני בית המקדש. לכן כשמתחתנים, אומרים לזוג הצעיר, אנחנו מברכים אתכם ששכינה תהיה בביתכם. נכון? אתם עוד לא התחתנתם. שכינה, מה זה שכינה? גילוי השם. כמו שבבית המקדש ובמשכן היה גילוי אור השם, שהבית הזה יהיה מלא באור השם. אבל במי זה תלוי? במי זה תלוי? יפה מאוד. הכל תלוי בנו, בהתנהגות שלנו. אז זה בית המקדש הפרטי, או המשפחתי, או הלאומי, או העולמי אפילו, כי ביתי בתפילה יקרה לכל היום. זה תשובה לשאלה שלו. נכון שהחורבן משפיע עלינו, אבל החורבן זה אתגר שלנו. לבנות, לבנות. אל תקרא בניך, אלא בוניך. תלמידי חכמים, מרבים שלום בעולם. כל אחד מאיתנו צריך לבנות את בית המקדש שלו, וכולנו ביחד את בית המקדש הלאומי שלנו. אני נזכר אחרי מלחמת ששת הימים, הייתה איזו אופוריה גדולה והתלהבות גדולה וכל זה. בעם, אתם, חלק מכם עוד לא נולד, אבל באותה תקופה באמת אנשים, פתאום מצאנו את עצמנו מול כל העבר שלנו. כל המקומות, כולל הכותל ובית המקדש והר הבית, ואנשים חיו באיזה איזה התלהבות גדולה מאוד. אז היה, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל היה מודעה קטנה בעיתון שאדם עשיר מאוד באוסטרליה, הוא שולח לארץ ישראל אונייה עם אבנים. אונייה עם אבנים. והוא שולח את זה לארץ ישראל, והוא מבקש שהאבנים האלה יבנו בזה את בית המקדש. פתאום עם ישראל מוצא את עצמו בארץ ישראל, בית ירושלים. אז הוא, אני לא יודע מי זה בן אדם הזה, אני לא יודע אם זה באמת ככה, וככה היה כתוב, שולח אונייה מלאה אבנים. אני נהג לספר שהקימו את מכון מאיר לפני 30 וכמה שנה. יום אחד אני מקבל מכתב מנוצרי, שלא יהודי, מהולנד. והוא שולח במכתב הזה תרומה נכבדה, והוא כותב שם, תרגמו לי את זה, למה הוא שולח את המכתב הזה. אז הוא כותב, הוא עצמו, הוא מציג את עצמו כמהנדס צעיר באיזה עיר קטנה בהולנד, והוא בא לביקור כאן בארץ ישראל, בתור, לבקר אותי כאן בארץ, והוא אומר, הייתי בתל אביב, במלון בתל אביב, הוא כותב לי, ומאוד התאכזבתי. הוא אומר, כשהייתי בהולנד, חשבתי שאני אבוא לארץ ישראל, אני אראה כאן מלאכים. אני הולך ברחוב דיזינגוף, וזה נראה לי כמו אמסטרדם. אין הבדל גדול בין אמסטרדם לדיזינגוף. והייתה לי אכזבה גדולה מאוד. הוא אומר, בלובי של המלון, פתאום נפל לידי עיתון ג'רוזלם פוסט. מישהו שם בג'רוזלם פוסט עשה כתבה על מכון מאיר שרק התחיל. הוא כתב בכתבה הזאת שיש צעירים רבים שהם באים ללמוד יהדות ורוצים להתקרב ליהדות ותורה ודברים כאלה. ומאוד הרשים אותו שהוא אומר, מה, באמת? יש כאלה שרוצים ללמוד תורה, להתקרב ליהדות, כל זה? אז הוא אומר, אז הוא כותב לי, אני חושב שזה התחלת בית המקדש. לכן אני שולח לך תרומה, והתרומה הזאת, זה החלק שלי בבית המקדש, שיבנה במהרה בימינו אמן. טוב, שכחתי מכל המכתב הזה כאן. אחרי הרבה שנים, יום אחד, מישהו דופקת לי בדלת, שלום, מי אתה? מציג את עצמו. אני הבן אדם הזה ששלח את התרומה, את המכתב הזה, באתי לראות מה נעשה עם הכסף. האם בנים את בית המקדש שלו? נדמה לי שבסוף הוא התגייר, האדם הזה, עד כמה שאני זוכר, לפני הרבה שנים. אבל זאת היא האמת. אנחנו, כל מעשה טוב שאנחנו עושים כאן, כל יהודי שעולה לארץ, מתקרב לתורה, למסורת, ליהדות, זה חלק מבניין, בית המקדש, בית המקדש השלישי, שאנחנו ממש בתחילתו. ברוך השם, האדמה כבר בידינו, קיבוץ גלויות כבר מתקיים, ירושלים בבניינה, ובסופו של דבר, זה כמו טבעת, עושים בהתחלה מסביב לטבעת את הטבעת עצמה, ובסוף שמים את היהלום, משפצים את היהלום, וזה יהיה סוף התהליך של תחיית עם ישראל בדור שלנו, בעזרת השם.